הלימוד את מסכת אבות הוא אם כן לימוד שאמור להקיף תמיד, אמור להקיף אותנו תמיד, עד שזו הפכה להיות מסכת שנכנסה לסידורים. בכל סידור בתוכו יש את מסכת אבות. אין עוד מסכת בסידור. יש את מסכת אבות. זה כבר חלק מה... זה חלק בסיסי מהכל. המהר"ל מפראג, בפירוש מאוד מעניין על מסכת אבות, יש לו ספר שלם של פירוש על מסכת אבות, והמהר"ל מפראג טוען שחמשת פרקי אבות הם כנגד חמישה חומשי תורה. והוא קורא למסכת התורה שבכתב של התורה שבעל פה. האבות. בפרק א' הוא כנגד ספר בראשית, פרק ב' הוא כנגד ספר שמות. ובלימודנו בעזרת השם אנחנו ננסה לראות גם את המהלך הזה. זה יסוד מאוד מאוד גדול. חמשת הפרקים שהם מסכת אבות, גם הם לעניות דעתי מחולקים לשניים. בארבעת הפרקים הראשונים כל המשניות, להוציא את המשנה הראשונה שהיא הלימוד שנתחיל היום, כל המשניות הן משניות של תנאים שמובאים בשמם. והתנאים הולכים על פי סדר הדורות בהתחלה ואחרי זה על פי סדר אחר, אבל התנאים שמביאים דברים בשמם. הוא היה אומר, הוא היה אומר. רבינו הרב צבי יהודה קוק היה נוהג להגיד, הוא היה אומר ולא הוא אמר. מסכת אבות באה ללמד שהוא היה מה שהוא אמר. ולא מה הוא אמר. כי להגיד כולם אומרים. אבל השאלה אם הוא היה אומר. וכל המסכת כולה היא בעצם ניסיון כמעט בלתי אפשרי של רבי יהודה הנשיא לרכז במשפט אחד, שני משפטים, שתי משניות, משנה אחת, את עולמו של תנא מסוים. כשמביאים את רבי עקיבא, או מביאים את שמעון הצדיק, ומביאים מדברי שמעון הצדיק משפט אחד, אז המשפט הזה אמור להיות האבא של כל מה שנפגוש במקומות אחרים. זה לעניות דעתי עומק המושג מסכת אבות. אתם מכירים את המושג בהלכה אבות ותולדות? אבות מלאכה ויש תולדות. אבל זה מובן בכל מה שאני מבין את הקשר בינו לבין, בין התולדות לבין המקור. מבחינה ערכית, מבחינה רוחנית, מסכת אבות היא האבות של כל דברי רבותינו. וכך בלימוד המסכת, אחת החוויות המרתקות ביותר בלימוד מסכת אבות היא לפגוש את עולמם של חכמים. היא לפגוש דרך משפט אחד, עולם שלם, דור שלם, והתייחסות לכל כך הרבה דברים. זה בארבעת הפרקים הראשונים. הפרק החמישי של מסכת אבות הוא הפרק של בעשרה מאמרות נברא העולם, ואחרי זה עשרה דברים ועשרה ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו, ועשרה דורות מאדם עד נוח, ועשרה דורות מנוח ועד... זה פרק ללא שמות תנאים, כמעט עד הסוף, והוא מה שקראנו מקודם ספר דברים. בתוך ארבעת הפרקים הראשונים של מסכת אבות, משנה א', בפרק א', המשנה שאליה אנחנו נכנסים עכשיו, היא חריגה בנוף גם בנושא הזה. היא המשנה הראשונה והאחרונה שאיננה... לא ניפגש בה עם דמות מסוימת, אלא עם מסר ראשוני שהוא המסר הפותח את מסכת אבות. אז נתחיל. משנה א', פרק א', בדף שלפנינו, היא הסתם מוכרת על פה בלשונם של רבים, משה קיבל תורה בסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. הם אמרו אנשי כנסת הגדולה שלושה דברים: הבו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. משנה ב', שאינני יודע אם נספיק ללמוד אותה, אבל נקרא אותה רק, היא כבר ההתחלה, כפי שאמרתי, של המשניות של מסכת אבות, שם ומה הוא היה אומר. שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה, או משיירי אנשי כנסת הגדולה, הוא היה אומר על שלושה דברים העולם עומד: על התורה, ועל העבודה, ועל גמילות חסדים. טוב, המשנה הראשונה מתחלקת אם כן לשני חלקים, נכון? רואים לפנינו? החצי הראשון, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו על האנשי כנסת הגדולה. בעצם החלק הראשון הוא חלק של השלשלת. איך משתלשלת התורה מהר סיני, ממשה רבינו, ועד לאנשי כנסת הגדולה, שהאחרון שבהם הוא הראשון שפותח את מסכת אבות. בסדר? האחרון שבאנשי כנסת הגדולה, עוד מעט נדבר על על השמות ועל המושגים, אבל האחרון שבאנשי כנסת הגדולה הוא התנא הפותח את מסכת אבות מבחינה היסטורית, שמעון הצדיק. אז בעצם המשפט הפותח הוא משפט היסטורי, הוא משפט שלשלת, הוא משפט שמתאר את הרצף. אבל הוא לא יכול להיות רק זה, משתי סיבות. ראשית, למה זה קשור דווקא למסכת אבות, המשפט הזה? מה היה רע במשפט משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, ורבי אליעזר אומר שכך וכך הדין בשבת, או שפרה אדומה? למה זה פותח את מסכת אבות יותר מכל מסכת אחרת? הרי זו לא מסכת שעוסקת עכשיו בתיאור ההיסטורי. היא עוסקת באמרות, אמרות, אמרות של גדולי העולם, של אבות העולם. רש"י אומר שהיא נקראת מסכת אבות כי נקראו רבותינו אבות העולם. אז השאלה הראשונה במשפט הזה זה למה זה פותח את מסכת אבות יותר מכל מסכת אחרת. אבל השאלה השנייה, אני חושב שהיא בעצם הראשונה, למסכת אבות יש מגמה. יש לה מגמה מוסרית, מגמה מידותית. זה היופי, זה העוצמה שלה. היא באה לטבוע מאיתנו תביעות. היא באה להעמיד אותנו ככה עם עצמנו מול הראי, ולשאול אותנו מה נשמע. איפה אנחנו ביחס לאן שאנחנו רוצים להיות? בזה היא עוסקת המסכת. וזה מתחיל מהמשפט הבא. הם אמרו שלושה דברים: הבו מתונים בדין, העמידו תלמידים הרבה, עשו סייג לתורה. על פי זה ודאי שאין קשר לחלק הראשון למסכת אבות. זו מסכת שהמטרה שלה מוצהרת, היא מוגדרת. עוד רגע במשניות הבאות מה יהיה כתוב? על התורה, על העבודה, על גמילות חסדים. זה לא מדבר פה על רעיונות, זה מדבר על איפה אני נמצא. אנטיגנוס איש סוחות, תגיד המשנה הבאה, אומר: אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. ואחרי זה יבואו הזוגות ויגידו, יהי ביתך בית ועד לחכמים, ומתאבק באפר רגליהם, ויהי ביתך פתוח לרווחה, כל משנה צריכה בסופה, וזה גדולתו של הלימוד במסכת אבות, שכמה שלא נעמיק ונלך אחורה וקדימה, ובעזרת השם ננסה את הכל, בסופה של משנה אתה שואל, נו, אז מה זה אומר לי עכשיו פה? אין משנה אחרת. זה פלא עצום. הפתיחה של המסכת היא במשהו שהוא לכאורה מידע היסטורי שאפשר ללחוץ באינטרנט ולקבל אותו. מה החידוש? מישהו לא ידע שמשה קיבל תורה מסיני? ושיהושע הוא תלמידו? ושאחרי יהושע באים הזקנים, הם אלה שקיבלו מיהושע, וממשיכים בספר שופטים, והזקנים מוסרים לנביאים, ויש נביאים ראשונים, ונביאים אחרונים, ואחרוני הנביאים, אני חוזר לשנייה אחת על ההיסטוריה, ואחרוני הנביאים הם חגי, זכריה ומלאכי בימי בית שני, והם עצמם ראשוני הכנסת הגדולה. עוד מעט נדבר על המושגים ההיסטוריים. אבל השאלה שאותי מטרידה כשאני מגיע לרישה, היא כפולה אם כן. א', למה זה פותח את מסכת אבות? יותר מכל מסכת אחרת. ב', וזאת השאלה שמטרידה אותי יותר, זה לא מתאים בכלל למסכת אבות. כלומר, השאלה הראשונה אומרת, אם זה כבר צריך לבוא, שיבוא בכל מקום אחר, למה דווקא פה? השאלה השנייה אומרת, זה בכלל לא מתאים למסכת אבות. עם איזה מסר מידותי אני יוצא מהמידע ההיסטורי הנפלא הזה? בסדר, שיש רטף, שהתורה באה מהר סיני, מה אני עכשיו צריך לעשות עם זה? זאת הפתיחה, שבה אני רוצה רגע להיכנס, ואחריה להגיע לדברי אנשי כנסת הגדולה. אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אגב, שימו לב רגע על העברית. משה מה? משה, יש לפנינו משה, קיבל תורה מסיני. ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. בעברית פשוטה אפשר היה לכתוב, וצריך היה לכתוב לכאורה, אם אתה משתמש בקיבל, אז משה קיבל תורה מסיני, יהושע קיבל ממשה, זקנים קיבלו מיהושע, נביאים קיבלו, נכון? ואנשי כנסת הגדולה קיבלו, נכון? קיבל, ובין כל השאר זה כבר מסירות. אתם זוכרים שהילדים משחקים מסירות? מסירות, מסורת, למסור. אבל משה מקבל. אבל הקושי הוא יותר גדול. ממי קיבל תורה משה? מסיני? זה כבר סתם בעיה בעברית. קראתים במשנה הלאה, משה קיבל תורה מסיני, שואל מלאכם. או שאתה רוצה להגיד, משה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא. אומרים המפרשים, לא, 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 מה פירוש? הקדוש ברוך הוא ישר? מה? אז מי אמר להגיד קיבל? אני הרי ביקשתי להגיד למסור. או שתגיד, משה קיבל תורה בסיני. אגב, בכלל, למה סיני רלוונטי לפה? למה הנושא שמתן תורה היה בהר סיני שייך לנושא של רצף הדורות? משה קיבל תורה ומסרה ל... למה אנחנו לא אומרים שהנביאים היו ביחזקאל בנהר כבר וישעיהו למה סיני חשובה ברצף העניין של השרשרת? נכון שאלה שאלות שצריכים להביא אותה? ולפני שנענה על זה, בתוך הצ'ונט בתוך הבירורים פה צריך להעלות עוד כמה בעיות קשות מאוד במשנה שהיא כל כך פשוטה. נביאים מסרוע לאנשי כנסת הגדולה. קודם אמרתי שבמשניות האלה לרבי, לרבי יהודה הנשיא, רבי אנחנו קוראים לו, יש תפקיד מאוד קשה. הוא צריך לקחת תנא כמו שמעון הצדיק. שמעון הצדיק שימש בכהונה גדולה. הוא צריך לקחת תנא כמו שמעון הצדיק, שההיסטוריה שלו היא דבר מופלא. יש תיאור איך הוא פוגש את אלכסנדר מוקדון, איזה דברים מדהימים. הוא צריך לקחת תנא אחד ולמקד משפט אחד שזה האבא של הכל. אבל במשנה הראשונה יש לו עבודה הרבה יותר גדולה. אתם יודעים מי הם אנשי כנסת הגדולה? עוד מעט נדבר עליהם קצת יותר. קודם כל, אנשי כנסת הגדולה זו תקופה שמסתרעת על פני, יודעים כמה זמן? 200 שנה. הכנסת הגדולה מוקמת על ידי עזרא הסופר, וההקמה של הכנסת הגדולה מתוארת בסוף ספר נחמיה. כלומר, אנחנו עדיין בתנ"ך, אנחנו בימי שיבת ציון. ובכנסת הגדולה, על פי מה שמתואר בתלמוד הבבלי, היו 120 חברים. זה אגב לא על שם, על שם זה זה, כלומר, לא להתבלבל, הכנסת, זה כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה היו בה 120 חברים, זאת הייתה מועצת נביאים וחכמים. בתוכה נמצאים למשל השמות הראשונים, חגי, זכריה, מלאכי, מרדכי היהודי, דניאל, חנניה, מישאל, עזריה, נחמיה. האחרון שבהם הוא שמעון הצדיק. עכשיו צריך לקחת רבי יהודה הנשיא 200 שנה מעזרא הסופר, שראוי היה שתינתן תורה על ידו. 200 שנה, שהם התקופה אולי אחת הרות הגורל בהיסטוריה היהודית, נדבר עליה עוד מעט, ולמקד את מה שאמרו אנשי כנסת הגדולה בשלושה מסרים. שמענו? ונביאים מסרו על האנשי כנסת הגדולה, הם אמרו שלושה דברים. בעברית תקנית מוסיפים, סטו. זהו. חוץ מזה, זהו. הם אמרו שלושה דברים? יש למישהו סידור בבית? כל מילה שם זה אנשי כנסת הגדולה. הם תקנו את התפילה. הם אמרו שלושה דברים? הם הוקמו כדי לתקן תקנות יסוד שעם ישראל יחיה בהם. הם החזיקו את העם במעבר מממלכת פרס לממלכת יוון. הם החזיקו את העם ברגעים הכי קשים. הם אמרו שלושה דברים. זה פילי פלאות. זו דוגמה קלאסית למה שיקרה במשניות הבאות. במשפט אחד צריך להיות תרכיז, יסוד, אבא. מבינים את המושג אבות? אבא. בעולם הקבלי אנחנו תמיד מבחינים בין אבא לאמא. אבא מייצג בעולם הקבלי את ספירת החוכמה. אמא את ספירת הבינה. החוכמה היא אותה הערה אלוקית שאתה קולט, והיא משולה בעולם הקבלי לטיפת הזרע, מה שנקרא בעולם הפנימי טיפה שבמוח. בינה היא ההתבוננות, היא ההתעמקות, היא הרחם, תשעת ירחי הלידה, היא כל התהליך, היא כל ההתקשרות. החוכמה נקראת אבא כי את ה-DNA, את היסוד, את טיפת הזרע, יש בנקודה הזאת. אתה יכול לא להכיר את זה. אתה לא יכול להיות עובר בלי רחם. אבל אתה יכול שחלילה פתאום זהו, אבא נעלם. אבל כשנבדוק נגלה שהוא היסוד, הוא הנקודה. זה החוכמה. זו חוכמה וזו בינה. מסכת אבות היא המסכת שנותנת לך את הטיפה שבמוח. את היסוד. אישי כנסת הגדולה, אישי כנסת הגדולה ירוכזו לשלושה דברים. אנחנו נגיע לשלושה דברים אחר כך. אני חוזר לשאלה הבסיסית. כיוון שמסכת אבות היא מסכת שבאה לתבוע ממני ראי. מי אני? איפה הייתי אתמול ואיפה אני היום? ולאן אני הולך עם זה? גם המשפט הראשון הוא לא רק משפט היסטורי. הוא משפט שמדבר אליי. משה קיבל תורה מסיני. אני אתחיל בהיסטוריה, אבל לאט לאט נתרגם אותה לחיים. לעזרת השם. זה פלא פלאות, משה קיבל תורה מסיני. משה, הענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. הוא הדוגמה הקלאסית למה שקראנו מקודם חוכמה. יהושע הוא בינה. אני אסביר. משה אין לו כלום משלו. הביטול הגמור של משה מגיע לידי ביטוי באותו משפט ידוע שאומר משה לעדת קורח. ואנחנו מה? ואנחנו מה כי תלינו עלינו? אז אם הפירוש הפשוט הוא למה תלינו עלינו ואנחנו מאמין למה מה קרה? עומק הפסוק הוא ואנחנו מה? אתם מתלוננים על אוויר. אנחנו מה? אנחנו בתהילים למשהו. ואנחנו מה? משה מגיע למקום שבו הוא מקבל תורה מסיני. משה מגיע למציאות הזאת שבה אין בכלל הפרדות, אין מושגים, אין ישויות אחרות. הכל תורה. הכל שם השם. הכל הקודש ברוך הוא. משה קיבל תורה מסיני. הבסיס של קבלת התורה מהקדוש ברוך הוא הענווה הגמורה. הוא הביטול המוחלט. הוא להיות משה. כשמשה מקבל תורה, הוא מקבל אותה כמו שהר סיני זכה להיות המקום שעליו נתקבלה התורה. אתם זוכרים למה הר סיני זוכה להיות המקום שעליו מתקבלת התורה? כי הוא הפשוט שבערים. הוא הקטן שבערים. כי באותו מדרש נפלא, כשכל ההרים מבקשים שעליהם תינתן התורה, הר סיני בכלל לא מופיע. משה קיבל תורה מהמצב שהוא בעצם סיני. אתם יודעים מה ההבדל בין לקבל לבין למסור? כשאני מוסר לך משהו, המסר תמיד יתפס על ידי שני אנשים בשתי צורות. נכון? מכירים את זה? אנחנו יכולים לעשות תרגיל ולמסור משהו פה, ואחרי זה יבדקו מה מסרנו, וכל אחד יבין את זה אחרת. וזה דבר פלאי. משה קיבל תורה שנלמדת יותר מכל מדע אחר, יותר מכל מקצוע אחר להבדיל, יותר מכל דבר אחר עלי אדמות, מעד סיני. 3,400 שנה. הוא קיבל תורה אחת. הוא קיבל נצח. זוכרים את האושפיזין של סוכות? את איזו ספירה מייצג משה? נצח. אברהם, יצחק ויעקב ייצגו את החסד, הגבורה והתפארת. ומשה הוא הנצח. הוא הרועה הנאמן. משה מקבל חוכמה שכל העניין הוא ללבן אותה וללמוד אותה ולהתווכח בה ולדון בה ולעסוק בה במסרים ולתת בה מיליוני אפשרויות ו70 פנים לתורה. ואין מילה ואין פסוק שלא יכולים להינתן לו כל ההבנות שיש. לכאורה היו את כל הסיבות כדי שהדבר הזה לא ימשיך חס וחלילה באופן נצחי. כל אחד מוסר את זה אחרת. כמה מסרים יש באמצע? כמה מסירות אמורות להיות? אתה עומד ושואל את עצמך, אבל זאת תורת משה. זאת אותה תורת משה. יש סיפור מפורסם שמשה רבנו מחכה 40 יום ו-40 לילה בהר סיני, ובתום 40 יום ו-40 לילה הוא רואה שהדברים מתעכבים ומתעכבים ומתעכבים, אז הוא פונה אל הקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? מי מעכב על ידך? למה זה לא זז? והשאלה מי מעכב על ידך היא מאוד חשובה, כי אלמלא היינו מתעכבים, היינו חוסכים למשל פרט קטן שקוראים לו חטא העגל. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, יש אדם אחד שעתיד לעמוד בסוף כמה דורות. ועקיבא בן יוסף שמו. הוא מעכב. משה רבינו מבין שיש אדם אחד שעתיד לעמוד בסוף כמה דורות. למה הוא מעכב? אז הוא אומר לו, כי אתה יודע שכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, כבר מצוי פה בתוך התורה הזאת. ולרבי עקיבא, לעקיבא בן יוסף, עוד יש כמה דרשות שם על כמה קוצים מעל האותיות. יש אותיות בספר תורה עם קוצים למעלה. כתוב שם, ועתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ, טילין טילין של הלכות. פעם למדתי את זה עם תלמידים צעירים, היו ילדים בכיתה זי נדמה לי. וביקשתי שיקרו את הגמרה הזאת, וילד אחד קרא את זה וקרא, ועתיד לדרוש על כל קווץ' וקווץ', טילין טילין של הלכות. וכשניסיתי לתקן אותו לקוץ וקוץ, הוא כל כך נפגע. ולא אמר לי, אבל זה קווץ', זה על הקווץ'. אז הוא היה כל כך מבסוט מהקווץ' הזה, וזה נכון. ועתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ, טילין טילין של הלכות. מבינים? כשרבינו שומע דבר כזה, זה מדהים, אמר לו ריבונו של עולם, הראו לי. דבר כזה צריך לראות, זה לא ככה. אמר לו, בבקשה, אין בעיה, חזור לאחוריך. אתה רוצה לראות את רבי עקיבא? דיסטנס. צור, ככה. שרבינו. קצת, בכל זאת. מכניס אותו לבית המדרש, רבי עקיבא דורש, התלמידים של רבי עקיבא שומעים, זה אותם תלמידי רבי עקיבא, מהסיפור הקודם אגב. התלמידים של רבי עקיבא, אנחנו המון המון נעסוק ברבי עקיבא במסכת אבות בעזרת השם. אני רק אומר לכם בסוגריים, מופיע במקובלים. הרי לרבי עקיבא, אחרי שהיו לו 24,000 תלמידים שמתים, הוא מעמיד 5 תלמידים מן הדרום. הוא מעמיד את 5 התלמידים הגדולים, שמקימים אחרי זה את כל תורה שבעל פה. למה אנחנו פה באמצע? רבי שמעון, רבי מאיר, רבי יוסי, רבי יהודה, כאן, כאן, אנחנו פה, אנחנו במרכז. רבי יהודה ורבי לאי, כאן. אומרים רבותינו הקדושים ש24,000 התלמידים הראשונים היו כמו לוחות ראשונים לגבי החמישה לוחות, החמישה התלמידים השניים. אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? הם היו הלוחות הראשונים שלהם. מסכת אבות. אבל הוא הולך לבית המדרש וצריך לשמוע, והוא שומע את רבי עקיבא דורש, והתלמידים יושבים שם. לפני שהוא נכנס הוא אומר לו, כמו שאמרנו, חזור לאחוריך, והוא הולך ויושב בסוף שורה שמינית. יש שם שורות, והוא יושב בשורה השמינית. סודר. שורה שמינית, כתוב שם כמו בזה, יש שורות, יש הכל, שורה שמינית. ורבי עקיבא דורש, והגמרא במסכת מנחות מספרת, ומשה רבנו נמצא שם ולא היה יודע מה הם אומרים. הוא לא מבין מה מדברים. כיוון שהגיע לדבר אחד, רבי עקיבא הגיע לנושא אחד, אמרו לו תלמידיו, רבי, מניין לך? אמר להם, מה מניין לי? הלכה למשה מסיני. כתוב שכשהוא לא היה יודע מה הם אומרים, תשש כוחו. עכשיו, כשאמרו הלכה למשה מסיני, נתיישבה דעתו. לפחות הזכירו אותו בכיתה ככה. מישהו נמצא? נתיישבה דעתו. חזר הוא בא לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לו, ריבונו של עולם, יש לך אדם כזה בעולמך, ואתה נותן תורה על ידי? אתם יודעים מה התשובה? אמר לו, שתוק! כך עלה במחשבה לפני. שתוק. שתוק, שתוק. אבל שאלה אחרת, מותר לשאול? אמר לו, ריבונו של עולם, הראיתני תורתו. הראיני שכרו. זה מותר לי לדעת? אמר לו, כן, אבל חזור. לא מקרוב. ראה הוא, קשה להגיד, הגמרא אומרת את הביטוי ששוקלים בשרו במקולין. ואני מה הפירוש? מקולין זה איטליזים. ימח שמם וזכרם הקלגסים הרומאים. אחרי שסרקו את בשרו של רבי עקיבא במסרקות של ברזל, היו עושים מחירה פומבית. ושוקלים את בשרו ימח שמם וזכרם במקולים. ואת זה מראה הקדוש ברוך הוא למשה. אמר לו, ריבונו של עולם, זה תורה וזו שכרה? אמר לו, שתוק! כך עלה במחשבה לפני. פעם חשבתי ששתוק פירושו שתוק, כי אתה לא מבין. גם היום אני חושב שזה נכון. אבל היום אני חושב ששתוק פירושו שתוק אם אתה רוצה להבין. שתוק פירושו שתוק. יש מי שמבין שתיקה כ... לא לדבר. אבל עומק המושג שתיקה הוא להתחבר אל המקור. זה לא לא לדבר. אתם יודעים מה עשה הקדוש ברוך הוא כל ששת ימי הבריאה? מה עשה הקדוש ברוך הוא כל ששת ימי הבריאה? דיבר. כי איך הוא ברא את כל הבריאה? בעשרה מה? מאמרות? ומה הוא עשה בשבת? הוא שבת מכל מלאכתו. ומה זו מלאכתו? דיבור. אז למה הוא שבת מכל מלאכתו? כי אין כוח לדבר? כי כשאתה שובט מהדיבור, אתה מגיע למקום כשאתה שובט מהדיבור, אתה מגיע למקום ההרבה יותר עליון. אתה עולה למקום של המוחין. אתה עולה למקום של השתיקה. אתה באמת רוצה להבין זה... אתה יודע מה זה דיבור? דיבור חייב להתייחס למציאות מסוימת. אני לא יכול לדבר דיבור שהוא לא דבר דבור על אופניו. אני צריך להבין על מה אני מדבר. אתה רוצה להבין זו תורה וזה שכרה? אתה רוצה להסתכל 2,000 שנה אחורה, 2,000 שנה קדימה ביחד? אין בעיה. שתוק. למה ראה משה רבינו את רבי עקיבא, ונהיה נורא נבהל בהתחלה, כי הם אמרו כל מיני דברים, רבי עקיבא דורש, ומשה רבינו לא מבין מה הם אומרים, אז תשש כוחו. כי לרגע הייתה מחשבתו של משה רבינו, ואולי הדברים מנותקים ממה שאני קיבלתי. אולי יש פה דברים שאני לא קשור אליהם. תשש כוחו. עוד רגע נבין מהו כוחו של משה. כיוון שהגיע לדבר אחד, שאלו אותו תלמידיו, רבי, מניין לך? אמר להם, מה פירוש מניין? הכל הלכה למשה מסיני. אין כאן שום דבר שלי. כל הבינה שלי באה מההתבטלות שלי אל החוכמה הראשונית. שחז"ל מתפעלים מאמורה מסוים, מחכם מסוים, בלימוד בגמרא, יש ביטוי שמופיע בכמה מקומות. הם פתאום מתפעלים וקוראים לו, אתם יודעים איך? משה, שפיר כאמרת. אתה מוישה, משה, שפיר כאמרת. כל עניינו של משה בעולם הוא הענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, זה שיש לו כוח להביא לנו את היכולת להתחבר לאינסוף. זאת ספירת הנצח. קשה לתפוס, אבל אין דבר יותר מהתורה במובן ההגיוני שלה שאמור היה לקחת למיליוני חליל השבטים ועמים. איך אומרים חז"ל? בית הלל אוסרים ובית שמאי מתירים, בית הלל מתירים ובית שמאי אוסרים, הללו אומרים והללו אומרים, ואף על פי כן לא נמנעו מלשאת אלו את אלו. הרי זה פלא אדיר. התורה הזו היא במובן של להסתכל עליה בהיגיון, היא מציאות של מסרו ומסרו ומסרו ומסרו. והכל מסירות. וכל מי שרוצה יבוא ויטול. התורה היא לא כהונה שאני מקבל אותה עם אבא היה כהן. היא לא מלכות שאני נמשך לה אם אני מלך. היא מונחת בקרן זווית, וכל הרוצה ליטול יבוא ויטול. וישראל ואורייתא אחד. וישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא אחד. ואיך היא נשארת נצח? זה הרי פלא מופלא, איך זה יכול להיות? אנחנו מתפעלים הרבה פעמים ממצוות, וזה דבר שבאמת יש להתפעל ממנו הרבה, ממנהגים. אני מתפעל לא פחות, ואולי הרבה יותר. מהחיבור של עם לתורה. אתם מכירים עוד עם, עוד מדע, שלומדים אותו ילדים בני ארבעים? שאם נעשה לרגע אחד הפסקה וינחות פה עכשיו רבן גמליאל, והוא ישאל אותנו מה אנחנו לומדים, ונגיד לו מסכת אבות פרק א' משנה א', הוא משתלב תוך שנייה ואומר מה הוא רוצה להגיד. אנחנו באותו נושא. ואתם מכירים עוד מעבדה שכל כך הרבה מוחות עסקו בה, והיו את כל הסיבות שהיא תהפוך להיות למיליוני תורות. אתם יודעים מה הקוד? משה קיבל. ומשה קיבל זה לא היסטוריה. ישנו משפט בתורה שכתוב בו, ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מאימך? כי אם ליראה. אומרים חז"ל, באמת, שח הכל בקשת שנועה. מה שח הכל השם שואל מאימך? שח הכל, כל הזמן תראה את השם, מה בעיה? נכון, לא בעיה? בכלל לא בעיה. חז"ל שואלים את זה במילים פשוטות. אטו יראת שמיים מילתא זוטרתא היא. מה באמת יראת? ופלה, זה מילתא זוטרתא, זה הולך בצד, זה במה. שאלה מצוינת, רק התשובה מסובכת. עונים חז"ל, את המשפט הזה אומר משה רבינו בספר דברים. עונים חז"ל, אם כן, לגבי משה מילתא זוטרתא היא. שואל האדמו"ר הזקן בתניא, תודה רבה. אבל אני מדבר עליי עכשיו, לא על משה. לא הבנתי, הרי כתוב פה, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך. כלומר, מדובר פה גם אליי. אז מה פירוש שלגבי משה, זה מילתא זוטרתא? משה הגיע למדרגה כזאת, שהוא בכזה ביטול, שהוא קיבל תורה מסיני, שהוא כל הזמן ירא את השם. אתם מבינים את המושג קיבל תורה מסיני? אין סיני ותורה. אין חפץ, יש השם. אין אגו, יש ביטול. אז זה לגבי משה הבנתי, אבל מה זה עוזר לי? ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מאימך? תשמעו דבר מדהים. עונה התניא, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מאימך? עם ישראל, תדע לך. אתה יודע מה זכית לקבל ממשה? שבך ובך ובי יש בחינת משה. ויש בי משה. יש בי ביטול אל הנצח. אתה לא מבין איך? אל תבין. זאת עובדה. יש לך את הכוח כמו נר שתמיד חותר ללמעלה, כמו נשמה כזאת שחותרת למקור. יש בך משה. ומה השם אלוקיך שואל מאימך? הכוונה היא מה השם אלוקיך שואל מהמשה שבך. אמרנו הרבה פעמים, אני חושב שכאן לא הזכרנו את זה עוד אף פעם. אני תמיד תמעתי. למה קוראים למשה משה? בעברית. צריך היה לקרות לו משוי. הרי למה הוא נקרא משה? נו, למה הוא נקרא משה? כי מן המים משיתיהו. אז מי משה אותו? בת פרעה, בת יה. אז היה צריך להיות משוי. נכון? משה זה טעות. זה שם יפה מאוד, אבל היה צריך להיות משוי. מה יש? אם משה עשו מיישל, היה משוי, היה מיישול, מה הבעיה? משוי. מה רע בזה? ראיתי מישהו בראשונים כבר שאומר, היא מצרית, לא ידעה טוב בדיוק עברית. לא. בת פרעה זה גם היה בתחילת הדרך. ידע יפה, התקדמה יפה, משה, משה, טוב, מי שקונה, קונה, אבל מי שרוצה יותר, זה פילי פלוט. תמיד חשבתי לעצמי, ואני חושב כך עוד יותר עכשיו, אבל היום אני חושב שלב נוסף. תמיד חשבתי לעצמי שמשה נקרא משה, כי כשאמא קראה לו כך, היא אמרה, אני קוראת לך לא רק על שם מה שקרה עכשיו, אני קוראת לך על שם מה שאני רוצה ממך. אני משיתי אותך. אני רוצה שאתה תמשה. שאתה תמשה את ישראל ממצרים. אתם יודעים מתי הם מושים את ישראל ממצרים? איך הם אומרים שם הגששים? זה היה היום בבוקר. אתם יודעים מאיזה מצרים צריך למשות אותי עכשיו? אז מה ימשה אותי? משה. יש בך משה או אין בך משה? אתם מבינים למה משה קיבל? זו הפתיחה למסכת אבות. משה קיבל פירושו שלום עליכם, מוישה. אתה, את. אתה מוישה. אתה בחינת משה. ובכל המסירות שיש, כל המסירות האלה באים מקיבל. קיבל מסיני. הוא וסיני הפכו לאחד, כמו שהעוקד והנעקד והמזבח הפכו לאחד. היום אבל משה נקרא משה מסיבה הרבה יותר עמוקה. זה כל כך פשוט. אני אומר את זה בסוגריים כדי לחזור למשנה, אבל זה מדהים. בת פרעה מסתובבת ליד היאור, נכון? היא הולכת עם מי ליד היאור? מי הולך איתה? נערותיה הולכות על יד היאור. יש לנו בעיה, שאנחנו בני אדם טובים כולנו, ברוך השם. זו בעיה, זה אתגר גדול, אבל זו בעיה. כיוון שכך, אנחנו כל כך אוהבים את בתיה, שמבחינתנו אנחנו כבר לא זוכרים את השלבים הראשונים שלה. היא בתיה הגדולה, היא בתיה שהביאה לנו את משה לעולם והצילה אותו מהיאור. אבל אני רוצה לחזור לבתיה בהתחלה. היא הבת של פרעה. אתם יודעים מי אבא שלה? אתם יודעים מי אבא שלה? אבא שלה זה גדול הצוררים של העם היהודי. היא הנסיכה. בסדר? היא ביתו הבכורה של הצורר, יימח שמו וזכרו. טוב, תיכנסו לתמונה הזאת עכשיו, בסדר? תצאו רק רגע מבתיה הצדקת. היא הולכת לטייל על יד היאור. מותר רגע לחזור שנייה לציור הזה? כי זה ציור מדהים. סליחה, כבוד בת פרעה והנערות שהולכות איתה, הנסיכה של ראש האימפריה של העולם. מן הסתם, אתם מבינים מה זה הנערות שהולכות? אתם מבינים כמה ביטחון היה שם? אתם יודעים כמה... איך זה נקרא? אתם מבינים מה? קצ'לק, אתם מבינים מה הלך שם? אתם תופסים את הג'יפ, אתם מבינים מה הלך שם כשהיא הולכת לטיול? מטריים רועדת. הפרינצסה מטיילת על יד היאור. ונערותיה הולכות איתה. ומה לעשות איך אומרים, הנקודה היהודית, מה אני יכול לעשות בוערת בי בכל זאת? מוזר כזה. אבל אל תיחסו עליי, אבל אצלי היאור הוא אסוציאציה אחרת לגמרי מ... ריבר של דגים. מבחינתי היאור זה הרבה דם של תינוקות. וכל השאר לא מעניין אותי. לשם מושלכים כל הילדים. מיליוני ילדים מושלכים לשם. ובת פרעה הולכת לטיול על שפת היאור. אתם מבינים את הציור המגעיל? אתם רוצים ציורים כאלה מלפני 60 ו-70 שנה? כמה רשע. באמצע טיול היא אומרת, עכשיו אני רוצה קצת לרחוץ. לי זה מזכיר סיפורים מאוד ספציפיים שאני לא רוצה להזכיר עכשיו, מאוד מסוימים. התיעוד מספר, הסיפור היחיד שאני כן אומר, התיעוד מספר במיידנק, למי שהיה, יש שם את המקום של הקרמטוריום. יש שם את המקום של התנורים עצמם. כי הנאצים ימח שמם את זה לא הספיקו להרוס. מיידנק כי אחד המחנות הקלים לא עלינו, איזה מין ביטוי מטומטם. היא אחד המחנות הקלים שהיו. לא הוקמה בכלל ליהודים בהתחלה, היא הוקמה לאסירים. והם לא הצליחו להשמיד שם את הכל. במקום של התנורים יש שם בצד אמבטיה. ושנים לא הבינו מה עשתה שם האמבטיה עד שקיבלו את כל התיעוד. כשיש תנורים יש חום, נכון? זה חם, נכון? שם שורפים את הגופות. אז אם יש חום, גרמניה יודעת לנצל כל דבר. אתם יודעים שלא לוקחים שום דבר לאיבוד. סדר. מה עושים במתקן שיש ליד? איך משעשעים את מפקד המתקן? שם היה הג'קוזי שלו. כי גם החום וגם הפסטורליה זה עוזר לג'קוזי. זה טוב. אתם יודעים למה אני מזכיר את זה לשנייה? כי אני לא יודע למה, אבל בשלב מסוים בלימודי בספר שמות, כך ראיתי פתאום את בת פרעה מטיילת על היאור. היא הולכת על היאור עם הנערות. מה עושים קלגסים מצרים לילדים יהודים? כבר ראינו בפסוקים הקודמים. פתאום היא רואה תיבה שעתה על המים. אתם מבינים באיזה נמיכות נמצאת בת פרעה מבחינה מוסרית בשלב הזה? להיות הבת שגדלה אצל פרעה. מה הרקע שלה? לפעמים אנחנו חושבים, לאן יכולה תורת משה להרים אותי? עד איפה היא יכולה? או מאיזה נומך זה יכול להרים אותי? כמה, עד איזה נומך זה מגיע? זה מגיע גם מאוד נמוך, כלומר, גם אותי זה יכול לתפוס, כי אתה לא יודע את הסיפורים האמיתיים שלי. אתה יודע, וואי, 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 וואי. כמה נמוך זה יכול להגיע? תשמעו. בת פרעה היא הבת של פרעה, והיא הולכת לטייל על יד היאור, והיא רואה תיבה. היא מרימה את התיבה. והיא פותחת את התיבה, ובתיבה יש ילד עברי. נכון? וליד, מאחורי הסוף, מתחבאת האחות הגדולה בת השש, מרים. חשבתם פעם על הראש של הילדה הזאת, כשהיא רואה את אבי אבות הרשע לוקחת את התיבה? מה היא הולכת לעשות עכשיו? להפעיל את כל הקג"ב לבדוק מי האמא ששמה את זה? לרצוח את המשפחה? מה הולכים לעשות לתינוק הזה? עולים לכם כל התרחישים? היא פותחת את התיבה, היא רואה ילד עברי. ואני עכשיו מנסה לרגע להיות מרים, אולי כשהיא פותחת את התיבה היא אומרת, אולי זאת תינוקת. ופתאום, לא יודע, בא לה לקחת ילדה. פתאום מה, יכול להיות שהרשע הזה גם הוא בן אדם? הרי זה שיא הרשעות. היא פותחת את התיבה והיא רואה ותומר מילדי העברים זה. ומה עכשיו היא תעשה טוב? עכשיו בטח היא תפצח את... מה היא תעשה עכשיו עם התינוק? באותה שנייה מרים, רק ילדה קטנה יכולה לעשות דבר כזה. מרים באותה שנייה, אתם זוכרים? מזנקת. היא לא נותנת לה לחשוב. היא אומרת לה, הילך ואקרא לך מנקת מן העבריות ותניקח את הילד. זוכרים את התשובה? מה היא אומרת לה? ואת אומר לה, לכי. ואני עד היום לא יודע אם היא מתכוונת, לכי! או לכי, או לכי, 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 לכי! היא הולכת. אתם מבינים מה קורה למרים בדרך אל אמא? נכנסתם למטבח אל אמא, כשאמא מקבלת פתאום את מרים באה, ואומרת לה את המשפט הבא. הבת של האיש ההוא מחזיקה את התינוק ביד. מה עכשיו עובר על יוכבת? הן רצות שתיהן. כמו אמא וילדה יהודיה להציל את התינוק. ובת פרעה עוד שם. איפה כל הנערות מסביב? מה, היא השתגעה? היא צריכה להיות דוגמה אישית במצרים. יש הוראה לכל העם המצרי, כל הבן הילוד. היאורת השליחו. היא הבת של פרעה, מה היא עושה? איזה סיכון היא לוקחת? כמה זמן זה יחביא? הן חוזרות. ואת האמא בכלל לא מעניינת השאלה אם עכשיו היא נותנת לי מכה במקל וגומרת אותי או לא. היא עכשיו באה אל הילד הזה. והיא אומרת לה, הליכי את הילד הזה והניקיהו לי, ואני אתן את שכרך. זה לא דבר מובן בכלל, זה פלא עצום, זה לא מובן, זה נס. היא לוקחת את הילד ומניקה אותו, זה זמן ארוך, הנקה זה שנתיים. הוא בין שלושה ירחים. היא לוקחת את הילד, מניקה אותו, אתם מבינים מה עובר בכל השנה וחצי, שנה ותשעה חודשים האלה, במצרים? כמה ילדים מגיעים ליאור? והיא מגיעה אז אל בת פרעה, ונותנת לה את התינוק. כמה פעמים בת פרעה הייתה יכולה להתחרט בדרך? טוב, אפיזודה. פשלה. פתאום איזו רחמנות כזאת התעוררה באדם גס כמוני, וזה פשלה, אנחנו נתגבר על זה. זה לא קורה כל פעם, אנחנו נתגבר על העניין ונמשיך. היא מביאה את התינוק. ובת פרעה לוקחת אותו. היא מגדלת אותו כבן. חז"ל אומרים ביטוי מדהים. אמר לה הקדוש ברוך הוא, את לקחת בני ועשית אותו בנך. ואני אקח אותך ואעשה אותך ביתי. ואז היא הופכת לבת יה. היא לוקחת את הילד וקוראת לו משה, ותשמעו את המילים. פעם לא הבנתי את זה, עד הזמן האחרון כשפתאום חשבתי שוב על הפסוק. אני היום לא מבין איך הבנתי אחרת. ותקרא את שמו משה לאמור, כי מן המים משיתיהו. אתם יודעים מה היא אמרה לו? תשמע ילד, תקשיב טוב תינוק. כשתגדל, יספרו לך שאני משיתי אותך מהיאור. זאת אמת. אבל תקשיב ילד, אתה יודע מאיפה אתה משית אותי? מי המשה ומי המשועי? אתם שומעים מה כתוב פה? אתה מבין איפה הייתי? אתה מבין שבבת פרעה יש בפנים בת יה? איזה כוח יש לך כמשה? אתה מבין מה אפשר לעשות עם המשה קיבל? אתה מבין מאיפה אפשר עם משה שבי למשות אותי? נצח זה משה. אתה לא מאמין באינסוף? אתה שבור מרוב גלים וסופות ורעשים ביאור? אתה כבר לא מאמין שאפשר לתת? משה קיבל. זה לא פתיחה שמספרת על היסטוריה. זה מדבר אליך. למה זה פותח דווקא את מסכת אבות? זה פלאי פלאות. כי זה שמשה קיבל את הלכות שבת, זה ברור. אלא מה פתאום הלכות שבת? בגלל סברה שלי. אבל על מה מדובר במסכת אבות? על אמרות הגיוניות. על פילוסופיית חיים. ואז בא לך לשאול, טוב, יש הרבה פילוסופיות בעולם. אבל בוא תהיה מחובר למשה קיבל שבזה. יהי ביתך בית ועד לחכמים. זו משנה מצוינת לכל כך הרבה תפיסות בעולם. יהי ביתך בית ועד לחכמים, זה יפה לכל מיני תפיסות ועדות ומקצועות ועמים וגויים ותורות ורעיונות. אבל יהי ביתך בית ועד לחכמים של משה קיבל ומסרה ומסרה ומסרה. יהי ביתך בית ועד לחכמים שגם כשמשה לא יודע מה אומרים, אני יודע שהכל הלכה למשה מסיני. מה פירוש משה לא ידע מה הם אומרים? משה לא ידע מה הם אומרים, מסביר המשך חוכמה, אתם יודעים למה? כאילו היה יודע משה את כל פרטי הפרטים להלכה הטכנולוגית שברגע זה אני מתלבט בה, לא הייתה לי בחירה חופשית להכריע. אבל כל מה שאני עוסק בו, אני עוסק בו מפני שבבסיס הוא בא ממשה קיבל. נתיישבה דעתו. שתוק. כדי שתבין מה עלה במחשבה לפניי. אתה רוצה להבין מה קרה לפני 5 דקות? דבר. אתה רוצה להבין מה עולה במחשבה לפניי? שתוק. שבת זה היום של השתיקה. אתם יודעים מה עושים בשבת? שמחים ממשה במתנת חלקו. ישמח משה. אתם יודעים מה ההלכה הכי חשובה בשבת? לא נעים להגיד בקול. שתוק. שלא יהיה דיבורך בשבת כדיבורך בחול. שתוק. הרהורים מותרים. כמו הקודש ברוך הוא. ששבת מכל מלאכתו. שתוק. אם תשתוק, תהיה משמעות לראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי. שתוק. שבות. משה קיבל. הוא מסרה לי יהושע. ועכשיו, החוכמה הופכת לבינה. יהושע בין נון. ויהושע כמו אמא ברחם. צריך להעביר ואת מה שמשה לא מצליח להעביר, כי הוא כמו חמה. חז"ל אומרים שפני משה כפני חמה. זה החוכמה. זה מסנבר, אתה לא יכול לראות את החמה. פני יהושע כפני לבנה. אתם יודעים מה זאת לבנה? יודעים מה זאת לבנה? זה מה שמקבל מהחמה. זה היה ליל ט"ו באב, נכון? עשינו כזה שיעור והתוועדות ולימוד, והחבר'ה רמזו לי שרוצים לגמור כי יש טיול לאור ירח. אז אמרתי להם, כי רציתי להצבן אותם, אמרתי להם, אבל אין אור לירח. אין אור ירח, זה אור שמש. אז אמרו לי, ב-12 בלילה, אז אנחנו יוצאים לטיול לאור חמה. זה לא אור ירח. אין אור ירח. יש אור ירח. פה אתה יכול לראות את אור הירח. אתם יודעים למה? כי הירח כל כולו בטל אל החמה. וכשהירח בטל אל החמה, אז אתה יכול לראות אור ירח ולא להסתנבר, וזה כזה יופי, ואפשר לצאת לטיול לאור ירח. כי רק עם יהושע בן נון אפשר לטייל בחושך לאור ירח. בסדקים, בשוחים. כי אם הכל יישאר במשה קיבל, אז איך נטייל בחושך? נסתנבר וזהו. אתם יודעים מה זה מתח? זה משה קיבל, הוא מסרה לי יהושע. ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוע לאנשי כנסת הגדולה. ואנשי כנסת הגדולה, אתם יודעים מי הם? אנשי כנסת הגדולה הם אלה שעוברים מהתקופה של הנבואה. אתם רואים את היד? כלומר, של הקבלה מלמעלה למטה, לתקופה שאין יותר נבואה. זה שבר נוראי. פעם כשמישהו היה מחפש אתונות למשל, זוכרים? הוא היה הולך לשאול את הרועה אם הוא מצא אתונות. במיוחד אם הוא היה חושב שאולי יש לו סיכוי גם לקבל מלוכה, לא זה סתם. אבל הוא היה הולך לחפש את האתונות, הוא היה... וכשהיו מחפשים את הנביאים, היו אומרים הם עכשיו בלהקת הנביאים, הם מתנבאים. אבל לימים, כשהעולם על הקליפות שלו הולך וגדל, והקליפות הולכות וגבהות, גובהות, אז הנבואה לא יורדת מלמעלה למטה. אתם יודעים מה הדבר המרכזי שעשו אנשי כנסת הגדולה? הם תקנו לשון לתפילה. אתם יודעים מה זו תפילה? במילים פשוטות, רב סולובייצ'יק מתאר את זה נפלא. אם פסקה קהילת הנבואה, מתחילה קהילת התפילה. אתם יודעים מה עשו אנשי כנסת הגדולה? הם קבעו שהקשר הזה של ארץ ושמיים, זה בכלל לא משנה אם הוא בא מלמטה למעלה או מלמעלה למטה. משה הוא זה שהביא הכל מלמעלה למטה. ומי הם ממשיכיו? אנשי כנסת הגדולה. בראשם בהתחלה נמצאים חגי, זכריה ומלאכי. ואחרוניהם רואים את יוון וההתייוונות ואת תחילת חורבן הבית. ואנשי כנסת הגדולה הם אלה שדנים בעצם בשאלה, גם היום אפשר לחיות במשה קיבל? גם עכשיו אפשר להיות בעולם הזה וכל הזמן לחיות כאן את האינסוף? מבינים מה זו מסכת אבות? זו מסכת שמחזירה אותי כל הזמן ליסוד, להתחלה. לידיעה שלא משנה איפה בכלל אתה נמצא. הדמויות מוכרות, אותן דמויות מהמעט שהכרנו באנשי כנסת הגדולה, זה מרדכי היהודי. זה מרדכי היהודי שיכול לקחת אותנו ולהיות המשה שלנו בממלכת אחשוורוש. זה עזרא הסופר שיכול להיות המשה שלנו. במסכת אבות פותחת ואומרת, בעצם כל מי שנרתם לתפקיד מצטרף לאנשי כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה הם האנשים שמכנסים את הכוח כולו ומגיעים לכינוס הזה. זה לא כינוס, רק קונפרנס, מתכנסים ביחד. זה ההתכנסות הפנימית, זה הפנים, פנים, פנים, פנים שיש בי. ואני רק צריך להוציא אותו. משה קיבל תורה מסיני. ומשה נמצא בך. הוא מסרה לי יהושע שנמצא בך. ויהושע הלבנה מוסר לזקנים שהם כבר לא לבנה, הם כוכבים. חמה, לבנה, כוכבים, 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 אלה הזקנים. והזקנים מוסרים את זה לנביאים, אלה הכוכבים, כוכב נפל. אלה הכוכבים שמורידים את הדברים הנה. זה הנביא. והנביאים מוסרים לאנשי כנסת הגדולה שכבר לא רואים נבואה. והם מעלים את הכוכבים מלמטה למעלה. והם מלמדים איך כל הסיפור הזה ממשיך כל הזמן, לא נפסק אף פעם. אז מה הם אמרו אנשי כנסת הגדולה? חשבתי לעמוד פה. הם אמרו שלושה דברים. הם אמרו, הבו מתונים בדין, העמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. אבל הדברים שהם אמרו, ואיך מה שהם אמרו מייצג את כל המושג הזה של אנשי כנסת הגדולה. תופסים עוד פעם, אנשי כנסת הגדולה, המושג הזה שיכול להמשיך את הנבואה כשאין נבואה. לגלות שיש בי נבואה כשאני ככה למטה. להצליח לגלות את המשה שבי ולגלות שהוא יכול למשות הכל. גם את הבת פרעה שבי. הם אמרו שלושה דברים. מי מקים את... מי היוזם? מי המקים? עזרא הסופר. אתם יודעים איך עזרא הסופר פגש אותנו? אתם יודעים מה היה מצבנו כשעזרא הסופר פוגש אותנו בשיבת ציון? אז נסתפק בדבר אחד. לכל מי שמקטר. מצבנו זוהר. מכל הבחינות, לעומת מצבנו שהיה כשעזרא הסופר דיבר איתנו. איזו התבוללות. הוא עומד ומכנס את כל היהודים בשער ירושלים, ואין בכלל הבחנה כבר מי יהודי, מי נשוי לי, מי לא נשוי איך. הוא מסביר להם חידוש עצום בספר נחמיה המדהים. הוא אומר להם, תשמעו, יש דבר מדהים, בטח לא שמעתם. שמעתם על סוכות? ספר לכם מה זה. ענה ימייסה, סיפור חדש. הוא תופס עם שלם מהמקום הכי נמוך. ומגלה להם כמו משה, שאין בכלל דבר כזה יהודי שלא קשור למשה. לא, לא, סליחה. אין דבר כזה יהודי שאין בו משה. לא שלא קשור. קשור זה קשור. שאין בו משה. וראוי היה עזרה שתינתן תורה על ידו. אלא שמשה הביא את זה מלמעלה למטה, ועזרה מרים את זה מלמטה למעלה. ואנשי כנסת הגדולה מעבירים את התורה דרך שלושת מסרים מסרי היסוד. אחרון אנשי כנסת הגדולה, שמעון הצדיק, קובע שלושה מסרי יסוד שעליהם עומד העולם בעקבות זה. לאנשי כנסת הגדולה, למסרים שלהם, לשמעון הצדיק, וכל זה ניכנס בעזרת השם בפעם הבאה. הצלחה, שכוח.